מעלש. כן, שלמה המלך אמר לנו במשלי, שלושה המה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. מי אלה השלושה שנפלאו ממני? שמעת פסוק? שלושה המה נפלאו ממני, וארבעה לא ידעתים. שלושה אלה מה נפלאו ממני, אומרת הגמרא, אלה הם שלושה דברים שצריך לומר בפסח. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח, מצה ומרור. ולכן הרבה שואלים לגבי הנשים, האישה חייבת בדיני הפסח, בכל דיני הפסח, כמו האיש, בלי שום שינוי, כולל ההגדה של פסח. לא שהיא חייבת לקרוא את כל ההגדה. איך היא לקרוא את כל ההגדה? גם שומע. אפילו מצוות קריאת פרשת זכור, היא שומע כעונה, נכון? אז לא צריך שישמיע לאוזניו. לא צריך שהוא יקרא בעצמו. שומע מפי הקורא יוצא. גם ההגדה, אין חיוב על כל ההגדה. חיוב סיפור יציאת מצרים. ההגדה עצמה היא דרבנן. סיפור יציאת מצרים דאורייתא. כבר אמרנו שסיפור יציאת מצרים כל יום וכל לילה אדם יקיים מצוות עשה מן התורה. שכן שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אבל בליל פסח, כל רגע ורגע וכל דיבור ודיבור מקיים מצוות עשה. והאנשים גם הם חייבות, מדוע? כיוון שהם היו באותו הנס. אבל היא תרודה בילדים, היא תרודה פתאום להביא משהו, פתאום נשפח שם המים, הבקבוק נפל, היין התגלגל, והיא הולכת להביא, או הילד צועק, אז היא הולכת להתעסק בעסקים האלה, היא פתורה. מספיק שהיא שומעת איזה קטעים מהאגדה. גם היא תקרא, ייתנו לה לקרוא, כמו שנותנים לאיש לקרוא, מצווה גם עליה, שהיא תקרא. אין איסור שאישה תקרא. איסור שאישה תשיר. עכשיו לפעמים יש כאלה מזמינים כל מיני משפחות אליהם. בחג, בשבת וכדומה. ושמה נשים ושמה אנשים. האדם מותר לו לשמוע את אשתו שרה. מותר לו לשמוע ביתו שרה. אבל אם ישמע אישה אחרת, גיסתו וקלתו וכדומה, אסור. כל באישה ערה. זה כמו שאסור לאישה לך בגילוי ראש, ואסור לאישה לגלות טפח מבשרה במקום שדרכה לחסותו, ואסור לקרוא קריאת שמע כנגד זה, ולא לברך, ושום דבר שבקדושה כנגד זה, כך אסור גם כן אם אישה שרה. אבל אם היא קוראת, אין בעיה בכך. רוצה לקרוא את האגדה, מותר לה לקרוא את האגדה. אין מזה משום כל באישה ערבה. כל באישה ערבה פירושו שאישה, כך רשות באר שבע כותב, הוא היה קדמון. כותב שלמעשה עיקר הדין, שזה כל נעים, זה פירוש שהגמרא התכוונה, כל באישה ערבה. אז לכן, למעשה, לקרוא קריאת האגדה, היא תקרא, או שתשמע. אבל אם לא שמע את האגדה או איזה קטע, לא צריכה לחזור. שיג שומעת קידוש, אומרת, שומעת את שאר הקטעים שיש באגדה, מה נשתנה, עבדים היינו לפרעה במצרים, וכל יתר. אבל הקטע הזה שהוא משנה במסכת פסחים, וזה מובא בתוך האגדה, צריכים אנשים לאומרם. לכן גם אישה שאינה יודעת קרוא וכתוב, ואינה יודעת שום מילה, אנחנו אומרים להגיד לה, שתאמר, או אפילו זקן שלא יודע בין ימינו לשמאלו, מסכן מרוב חוליו, נכביד עליו חוליו, תעורר אותו שיאמר איתך פסח, מצה ומרור. לפני שכאן רבן גמליאל, מה חידש רבן גמליאל? הרי את כל האגדה אני צריך לומר, אלא מינימום את זה חייב לומר. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר, שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם פסח מצה ומרור. אז עליהם אומר, שלושה המה נפלאו ממני, אומר שלמה המלך מרמז על זה בספר קהלת, שלושה המה, סליחה, במשלי זה. רבן גמליאל אומר, כל שלא יצא, הוא אמר שלושה דברים אלו, מה יש בהם? ידוע, פסח רמז על הצדיקים, כי יש פה שלושה בישראל, צדיקים, בינונים ורשעים. שלושתם, חברים יחד בליל פסח,
באים לקיים מצוות הבורא. אפילו הרשע חוזר בתשובה. לא מדובר באחד שמחלל שבת פרהסייה וממשיך לחלל, לא. מדובר הרשע שהוא סכן בעל עבירות, יצרוק כפאו, כמי שכפאו שד, הוא בא עכשיו בליל פסח, רוצה לשוב בתשובה ורוצה לקיים מצוות החג. זה מצווה לקרב אותו. אמנם צריך זהירות ולב הסדר, לכן טוב שאדם ישתדל להשיג מיץ ענבים. מיץ ענבים גם בזה יש לנו צרות. לא כל המיץ ענבים שיש בשוק היום זה אפשר לברך עליו הגפן. אז תירו של קרמל זה הכי בטוח. אדם ישתדל, ייתן כל כספו בשביל להשיג את זה. ואם לא ישיג תירו של קרמל, יכול לעשות מצימוקים. יקח צימוקים וישרה אותם 3 ימים במים, ביום שישי הזה. יקח צימוקים, ישים בתוך קערה של מים, ישרה אותם, והם יתנפחו, ישים אותם במקרר. ועד ערב פסח, ביום ערב פסח, בבוקר אפילו, אחרי הצהריים, הצהריים, יזכור, יקרסק אותם, ישחט אותם, ישנן אותם, המים היוצאים מהם, אלה הגפן לכתחילה. זה ממש ברכת בורא פרי הגפן, זה שווה את כל היינות שבעולם. רק לזהר, אם זה יישאר הרבה זמן אחר כך בחוץ, זה מחמיץ, רק נעשה יין גם. אבל כשהוא טרי, הוא מיץ ענבים, שאני מברך עליו, שות מנו 4 כוסות, יש הרבה שעושים כך. יש כאלה שמצאים מחוץ לארץ, שלא יודעים איפה להשיג יינות כשרים, לך תדע איפה תקנה יין כשר. היום יש הרבה יינות, בושה וחרפה, מיובאים מחוץ לארץ להנה. כאילו אנחנו, חסר לנו יין, אנחנו ברוך השם, מלאים יין. הם קונים יין של חוץ לארץ, מה זה הדבר הזה? שתי יין של ארץ ישראל. אז יש אדם נמצא בחוץ לארץ, ייקח איתו קילו של צימוקים, קילו של צימוקים יכול להוציא מזה 2-3 בקבוקי יין, ויכול לברך עליהם בפסח, ולכתחילה ולשמוח שמחה גדולה. אין בזה שום בעיה. סיפר לי מורבי עליו השלום, בבואו לארץ ישראל בפעם הראשונה. היה שנת תפרש צדי, זה 80 שנה. לפני 80 שנה, הוא היה בגיל 30. אז הוא הגיע לכאן, הלך ושאל איזה מישהו בבית הכנסת, איפה יש יין פה שמוכרים? ואז היו יצרנים ביתיים, אנשים שמייצרים. אמרו לו, יש פה איזה יהודי מאחורי מהשערים, אזור אבן ישראל, מה שנקרא שכונת אבן ישראל למטה. שם הוא מייצר יין, הלך אליו, יש לו מרתף. בחנות יש לו פנקס שרושם, וזקנו אומר, יורד עד הטבור. הוא מהודר שבמהודרים. אמר לו, תן לי כך וכך בקבוקי יין, כך ממנו, וזה ראה אותו יהודי כשר, וזה הוא שם אצלו בבית. והלך, אמר, איפה הלכתי להתפלל? לכותל המערבי. הלכתי להתפלל לכותל המערבי. שכר לו איזה חדר פה באזורים האלה. חזר מהכותל המערבי בלילה, ליל הסדר, חוזר, והולך לבית, עבר, בדיוק יצא לו, עוד מישהו היה מלווה אותו, דיברו כל מיני דברי תורה, עניינים, חידושים, עבר, יצא בדיוק מהמקום הזה. רואה, מסתכל על המרתף הזה, יורדים כמה מדרגות בשביל זה, רואה, הטריס מוגף 3/4. מה זה? אמר, ראה מה זה? מה זה, יש אור שם, מה, אולי הוא גר פה? אולי עושה לה לסדר, אולי לא נביא בלבקרו, מי יודע מה, או שהם מגנבים פרצו לזה. תקופף, רואה את האיש עם הזקן, פנקס בידו ורושם, עושה חשבונות של המקניות והמחירות. עושה דוח לסבא של אובמה, כמה הוא קנה, כמה מחר. שכן, לא מאמין. זה חרדי זה, זה כעבור, והוא עושה את היין. אומר, הלכתי הביתה, לקחתי כל היין, שפכתי אותו בלבלועה. בלועה זה ה... יש בשבא... לא איזה קיור, זה עוד טוב קיור. בחוץ, בשבא... בחצר, יש את... איך קוראים לזה? לא, יש לו שם מיוחד. יש לו שם מיוחד של פעם, ששם שופכים את הכל ישירות לביוב. אומר, כן, בג'ורה, כן. שפך את זה שם. ואז אמר, יותר אסור להאמין, אז היה לוקח צימוקים, לכן זה אין האדם, אז זה כבר היו דברים מהעולם. זה מספר לך סיפור אורגינל מלפני 80 שנה. יש לי את הדרכון שלו עדיין. אז 80 שנה היה כבר המים, אז כל שכן היום. לכן אנא זהירות. מיץ ענבים, שאנחנו יודעים שהוא מיץ ענבים באמת, זה של כרמל. אחרים אני לא יודע. קדוש ברוך הוא יודע. אז לכאן, לכן, אז דיר בלק. לכן יזהר האדם לא להיכנס לכל מיני בעיות אחרות. אז אם כן יוצא, אני חוזר, לכן צריך לומר, גם הרשעים אלה באים ביום פסח, רוצים להתפלל איתנו, ורוצים לקיים את המצוות של החג. אז יש לנו פסח, ויש לנו מצה, ויש לנו מרור. למה מרמזים אלה השלושה? אז אומר, הפסח, מה זה פסח? קורבן פסח. אין לנו היום פסח בעוונות, אולי יהיה עד פסח, מי יודע. יהיה לנו, נקריב קורבן ונאכל את הבשר של הפסח. אז זה ריחו נודף, הגמרא אומרת. הצדיקים ריחם נודף כקורבן פסח. קורבן פסח בירושלים היה כל ירושלים הריח של הקורבן. מהקצה אל הקצה. אז הצדיק נמשל לקורבן פסח. לכן, מי קורבן? יצחק אבינו היה צדיק, עולה תמימה. אז זה קורבן פסח. זה כנגד, זה אמר פסח. אחר כך יש לנו מצה. מצה ומרור. אז מצה זה בא להגיד לך לא חמץ. זה מצה, זה כנגד אברהם אבינו. זה מצה. כך אומר הרעבד. למה? אברהם אבינו היה מאכיל עוברים ושבים. מתי הוא הריח את המלאכים? זה היה פסח. הנה, עכשיו אנחנו נקרא את זה. זה היה ביום ערב פסח. זה אגב, יש פה תירוץ, גם מהפסוק שינה, שם בפרשת ויירה. ויירה אליו השם ואומרים אמרי, ושם את החרון. והנה, מערי שלא עושים קרח סולת. לושי, ועשי עוגות. פירוש המילה עוגה זה עיגול. כמו מעוג. מעוג זה עגולה. מצה עושים אותה עגולה, לא עושים אותה מרובעת. אז הוא אמר להם, לא שיב, עשי עוגות, עוגות. אלו, אחר כך כתוב, ויבואו שני המלאכים בערב סדומה, ולא תיושב בשער סדום. מה כתוב? אחר איזה, ויהיה לוט, ויהיה לוט סקרתם, ויאמר, בואו נע, סורו נע לבית עבדך, ולינו, וכו' וכו' וכו'. ומצות עפה ויוכלו. לא כתוב עוגות. ומצות עפה ויוכלו. רש"י במקום אומר, פסח היה. כלומר, גם אברהם אבינו זה היה פסח. אבל למה אצל אברהם אבינו כתוב עוגות, ופה כתוב מצות? תירוץ הוא פשוט. מדרש אומר שהם אצל אברהם אבינו היו ביום. איזה יום זה היה? ערב פסח עצמו. ביום ערב פסח, אברהם אבינו היה, זה יום שלישי למילתו, מתיר ועוזר, מתיר אסורים, והוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן הארתיקה. אז אם ישאל אותך החזאי, תשאל את החזאי, מתי היה פעם שרף כבד? בערב פסח הוא לא יזכור, הוא יחזור איתך אולי משנה תפשין ב' תפשין ג', תגיד לו טמבל לא למדת. תגיד לו, היה בזמן אברהם אבינו לפני 3,600 שנים, אברהם אבינו ביום שנימול, ויש גם את השנה, בסדר הדורות יפתח, כתוב שם ואיזה שנה זה היה. ואז אברהם אבינו היה שרב כבד, כחום היום. ואז אברהם אבינו הכניס אותם לביתו. עכשיו, מה יאכיל אותם? חמץ, אסור לאכול. מצה, בערב פסח, גם כן אסור לאכול. עשה להם מצה עשירה. לקח מצה, אמר לה, לוסי ועשי עוגות. ומזהיר אותה, יצרה ממנו. עכשיו מובן, תעשי מצה עם מפירות. אבל נטו מפירות, שלא יהיה אפילו טיפת מים, כי אם יש טיפת מים יחמיץ. או עם ביצים. זה יקרה עוגות. אבל מה שאין כן בלילה, כשהגיעו אצל לוט, זה ליל הסדר, מותר לאפות זה ליל הסדר. משנם, כותפת אישה, עושה אישה, הכל ביום, ביום טוב עצמו. זה לצורך יום טוב. באו לו אורחים בהפתעה ללוט. הלך ומצות עפה ויוכלו. הפעם עשה להם מצה ממש. אז אכלו, ברכו על אכילת מצה אצל לוט, לסדום. אז אם כן נמצא שמצוע זה כנגד אברהם, שהוא היה מכניס אורחים לביתו. מי נשאר המרור? מרור כנגד יעקב, מסכן, כל חיה מרורות, לא נחתי, ולא שקעתי, ולא שלבתי, ויבוא רוגז. לא נחתי מעשיו, ולא שלבתי מלבן, ולא שקעתי מדינה, ויבוא רוגז, קפץ עליו, רוגזו של יוסף. אז זה מרור. מה זה מיוחד לפסח? מה כוונתך? מה, מגדלים צימוקים מיוחדים לפסח? צימוקים רגילים, למה יהיה בהם חמץ? צימוקים רגילים יש בעיה רק עם גלי כל השנה, עם השומן, שלא ישימו שם שומן מן החי, שיהיה בלי שומן, שזה יהיה צימוקים בלי דבר של איסור, צריך להשגיח. לוקחים צימוקים, משרים אותם במים, ושלושה ימים, והם זה. יש שיטה יותר, השיטה המרוקאית. מה זה השיטה המרוקאית? ביום ערב פסח עצמו, קח את הצימוקים עצמם, ששכח או נתקע פתאום בלי יין. אז לוקח את המחבת, שופך שם כוס או שתי כוסות, נגיד ציר. תשים שם שתי כוסות מים. תרתיח אותם. שפוך לתוכם כוס אחד צימוקים, ותתחיל להרבב. שומע, לא תשאיר את זה ותלך, כמו שאתה עושה לי לפעמים. תערבב. ואז הצימוקים מתנפחים. מאש. מתנפחים, 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 אבל אש נמוכה, לא אש גבוהה. אש נמוכה. מתנפחים, שואבים את כל המים, ואז הם מתבשלים עם הבשר שיש בתוכם, הלחלוחית, ושואבים את רוב המים. כמעט לא נשאר מים. אחרי זה, זה ענבים, ענבים. אתה מרסק אותם ויוצא לך, וואו וואו, איזה יין. יין משובח שלא משובחים, כשר למאדרים מן המאדרים. בטח תסנן, אז מה, תשתה את זה ככה? מה לא? אני לא מבין אותך. את הכל אני צריך להסביר לך, אולי אגיד לך איזה מסננת לקנות, ובאיזה כלי לעשות, איזה כוס, וכמה ליטר. מה? בשיטה הראשונה לא משנה, תשים מים כמה שאתה רוצה, אבל אתה צריך שכשלפני שאתה שוחט, יהיה ענבים, כנגדם יש מים בחוץ. לא יותר. זאת אומרת, על כוס ענבים, כוס אחד של מים, ששאבו את זה, יש בהם טעם של הענבים. כי הם המים עצמם גם פלט, הענבים גם בלעו וגם פלטו. אז יש, ואתה שוחט, אז שכה 51% של יין ודאי. אין לך בעיה, לאשכנזים זה הרבה יותר קל, לאשכנזים אפילו כפול. בסדר עכשיו? מה שאתה אוהב? מה? עדיף שחור? מה, זה אפילו הצימוקים הצהובים יש להם צבע, זה נהיה צבע כהה. אין בעיה, לא צריך שיהיה כהיין, יין, דם, דם. וגם אם זה אדם, דם, או חצי אדום, מה הבעיה? הנה הוא התחיל עכשיו איתך. תסביר לו. כן. עכשיו שיעור בענייני צימוקים. בואו נמשיך הלאה. כן. מה זה? חומר סודי? תירס. ואם מעורב שם חס ושלום כמח ומישהו השקיח על האריזה עצמה האריזה או במקום שאורזים אורזים שם גם כן מוצרי חמץ ומתערב בתוכו חמץ גם הקטניות עצמם יש קטניות שמשרים אותם בתוך דברים יכול להיות שהם חמץ התבלינים זו הבעיה הכי הגדולה שלנו ומתבלינים צריך זהירות גדולה הן מצד השריה של התבלינים, שלפני שמייבשים אותם, משרים אותם בכל מיני חומרים שיש בהם חשש חמץ, והן מצד האריזה, גם כן מקום האריזה. אתה יודע מה שהיה בירושלים פעם? אחד חלילי, בתל ארזה, רחוב בר אילן של היום. אז היה שם, הוא היה מוכר, משווק, היה סוכר, כל ירושלים היו קונים ממנו, חצי מדינת ישראל. הוא היה מוכר גם קמח, וגם חומוס, וגם שועית, פסוליה, ירוקה, אדומה, צהובה, כחולה, כל הסוגים. היו חלילי, והיו קוראים את הסוכר שלו. עכשיו היה מקבל בערב פסח, הכשר של בדת צעידה חרדית. היה שם משגיח, רואה שהוא ממלא, מסקה סוכר, ממלא בתוך נערות של סוכר, 1 קילוגרם, כתוב גם בעברית, גם באנגלית. קיצור, יום אחד, יהודי אחד, עושה תה, מערבה, ורואה למעלה יוצא כמו איזה עשן כזה, דבן. מה זה הענן הזה? על התה יש ענן. ברר שזה היה כמח. מאיפה בא כמח? לחילק. חולה עדה חרדית, אמור נבדוק. בדקו מה ראו, שבאותו חדר ששם יש סוכר, לפעמים יש יום אחד, הוא ממלא כמח. עכשיו, הכמח הוא עף באוויר. שומע אותי, מוישה, זה בשבילך אני מספר את הסיפור. עכשיו הוא עשה את הכמח, והכמח נחת על הסוכר. והיה שמים סוכר, עכשיו חמץ בפסח, במה שהוא. עכשיו בפסח, אני לוקח את הסוכר הזה, עושה תה, ויש בו טיפה, טיפה כמח, נהיה חמץ, מחמיץ הכל. הודיעו אותה שנה לא להשתמש בסוכר, שאכלו סוכר קוביות. אז לכן, אני לא יודע, אז כל פעם יש איזה צץ, איזה בעיה. לכן צריך זהירות, צריך לשים עין טובה, לדעת שיש בעיות באריזות, יש בעיות בכל מיני עניינים, ואדם ישמור את עצמו. כמה שיותר ישמור את עצמו. עכשיו מהר תשאיר זה, לא, חמץ זה משהו לא קרת, צריך שאוכל כזית חמץ, אז יהיה חייב קרת. לא כזית חמץ, אין קרת. אז אם כן יצא שלושה, הם מה נפלאו ממני, אומר שלמה, שהם פסח מצא ומרור, שהם ביחד אני לוקח, לכן כידן הזקן, שהיה כורחן, ואוכלן בבת אחת, למה כידן הזקן כורחן ואוכלן בבת אחת, לוקח את הצדיקים. ואת הבינונים, ואת הרשעים, להבדין, קורך אותם ביחד, צדיקים, אמרנו זה קורן פסח. בינונים זה המצא, למה? מצא, או יכול להיות חמץ, או יכול להיות מצא. הרמב״ן לא אמר, צריך להשגיח, שלא חס ושלום, יהיה עליה קבים, או תטפח, או יקרמו פניה, של העיסה, מיד נהיה חמץ. אז זה המצא, והמרור זה רמז לרשע. שהוא רק מר כלענה, ולהבדיל, יש רמז גם שלושה עבוד, 70 פנים לתורה, לא קרב זה את זה. לכן אמר זו הסיבה. גם אנחנו אומרים בתפילה, תיתן לנו השם אלוקנת יום חג, המצות הזה, זמן חירותנו, לא אומר זמן חירותנו מה העניין, אלא שידוע שיש לחג הזה ארבע שמות, שלום שם אחד, חג המצות, כמו שאנחנו מזכירים אותו בתפילה. אנחנו מזכירים אותו חג המצות עד שם המצה. אחר כך יש לו בתורה נקרא פסח. ואחר כך נקרא גם חג האביב. שמור את חודש האביב כבו יצאת במצרים. שמו הרביעי חג החירות. מה זה ארבע שמות? כנגד ארבעת רגלי הכיסא שיש לו לקדוש ברוך הוא. הוא נקרא הראשון חג המצות כנגד אברהם אבינו. שהוא כנגד המצה. היה מאכיל, עוברים ושבים, את כולם היה מאכיל מצות. פסח מצות, ובשאר השנה היה מאכיל אותם לחם. ואילו כנגד יצחק אבינו, אנחנו קוראים לו קורבן פסח. שיצחק היה קורבן שעלה עולה תמימה, כנגדו אנחנו אוכלים קורבן פסח, וגם מתי יצחק אבינו ברך את בנו יעקב אבינו, באיזה, מתי זה היה? בליל פסח, אמר לו, ויתן לך אלוהים, ניתה לשמיים שמני הארץ. אז זה יצחק, זה נקרא פסח. אחר כך נקרא חג האביב כנגד יעקב אבינו. למה אב, אביב, הוא האביב, הוא הצעיר שבהם, לכן זה נקרא אביב. חורף זה זקן, ואביב זה צעיר. וגם יש שם רמז נפלא מאוד, כתב הזוהר, אב יוד בית, אביב. האבא של השנים עשר בנים. הוא הראשון שנקרא אב יוד בית. למה אברהם אבינו המסכן יצא מזרעו ישמעאל? ביי, הקדוש ברוך הוא הצטער, שלושה הקדוש ברוך הוא מצטער עליהם בכל יום שברא אותם. מי הם? שמאי. אחד, ישמעאל, שתיים, כסדים, שלוש, יצר הרע. שלושה, אז אם כן, יצא ישמעאל מאברהם אבינו. ויצחק מי יצא? עשיו. יצא מעשיו, מיצחק, ופוטין. סרקוזי, אתה מכיר אותו? אז הוא יצא משם, אבל יעקב אבינו שמה יצא ממנו, כל הצדיקים יצאו ממנו. אז אין שמה רשעים, אין מיטתו של אמה, כל 12 בניו היו צדיקים. לכן אב יוד בית, זמן חירותנו זה כנגד דוד המלך עליו השלום. דוד המלך רגל רביעית של המרכבה, שהוא עתיד לבוא ולהיות מלך. שכן ראינו הפסוק אומר, ודוד עבדי מלך עליהם. וכאן אומר המדרש, שדוד הוא יהיה מלך המשיח. הדוד עבדי מלך עליהם, אז זה חג החירות. לכן נקרא חג החירות. יש גלות נפש, יש גלות גוף. גלות נפש, גלות גוף, יצאו, היו סובלים במצרים, סבלות מצרים וכו'. אבל מה תאמר, שבט לוי, למה חוגגים? הרי הם לא סבלו שם, הם למדו תורה. ישבו, היה כיף להם שם במצרים. אכלו חינם ולמדו תורה, אבל היה גלות נפש. לשבת בארץ זרה, לשבת תחת ממשלת עבדים, מה זה מבית עבדים? תראה מה מתרגם אונקלוס, זה אנחנו בית עבדים היום. מי שולט עלינו? האמריקאים. היום העצמאות הגיע, אתה שמעתי, הזמינו אותך להדליק משואה בזה, בהר ההוא, השם ישמור לתפארת מדינת ארצות הברית ואובמה. מי שולט עלינו היום? אמריקאים. מי שולט באמריקה? עבד. אז אונקלוס מתרגם בית עבדים, שהם המצרים עבדים. למה המצרים עבדים? כי מאיפה הם נולדו המצרים, אה? מוישה, אתה חתן התנך, היית שנת תרצז. ומצרים ילד את להבים ואת פטרוסים ואת כסלוחים, משם יצאו פלישתים, וכנען, הם יצאו מכנען, נכון? כנען היה בנו של חם. ומי הבן של כנען? ובנך חם, כוש ומצרים, פוט וכנען. הבנת? אז הם מאותה משפחה, מאותו גזע. אז המצרים הם עצמם עבדים. הם עבדים משלו בנו, אומר הלשך. מה זה בתפילה אנחנו אומרים? עבדים משלו בנו, זה פסוק. פורק אין מי אדם. אומר, שעבד כי ימלוך רק זה ארץ. אם מלך מולך, בן של מלך כשהוא מולך, נו, מסתדרים איתו. יש איזה גזרה, מס בצורת, אני יודע איזה משהו, הולכים, מדברים איתו, משנחת. מדברים, מסבירים, שומע אותך, מסע ומתן, אומר בסדר לכו לשלום. מלך, אבל העבד מטומטם, הראש שלו סתום, לא שומע, הוא רע. הוא לא יכול לשמוע, לא יכול לעשות, זה הכי קשה. אומר על שיח, עבדים משלו בנו, זה קשה מאוד. אז הבנת, כשיש עבד מולך, אז זה הקושי הגדול. לכן אמר, מבית עבדים, אז יצאנו מתחת ידי עבדים. אז זה עבדות של נפש. הייתה להם במצרים גלות הנפש. לכן רבנו ארי כותב שזה ממש כך. אומר לדע שכל שנה חוזר על עצמו אותו סדר שהיה במצרים. שאומר, ואעבור עלייך ואיך מוסף לדמייך. לפני זה כתוב, ואעבור עלייך ואיך איתך את דודים. ואת עירום ועריה. מה זה עירום ועריה? חיפש הקדוש ברוך הוא איזה מצווה שיש לישראל כדי שבזכותה יוציא אותה ממצרים. לא היה להם שום מצווה. מצווה לא עשו. אפילו מהולים לא היו. מי הציבה את משה רבנו? משכו כחול לכם צון למשפחותיכם ושחטו הפסח. זה יום חמישי זה, יצא יום, יום עשרה לחודש ניסן, כנגד יום הכיפורים. נעלי בדר ביושע. משכו ידכם מעבודה זרה. אותו יום עזבו את העבודה זרה. לקחו את הפסח וקשרו אותו בקרעי המיטה 4 ימים, עד יום 14. קשרו אותו, אחר כך שחטו אותו בערב, והדם של הקורבן היה ברצפה. ובאותו לילה הם מלו את עצמם גם, והיה להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה. ולקחתם אגודת אזוב, לקחו 3 עלים של זעתר. חן בחיים פלצי כותב, שמצווה להביא, שמעת מוישה, במקום תחלק להם ביום חמישי, במקום חלקום בסוכריות, במסטיקים, תחלק להם זעתר, כל אחד בד של זעתר, שישימו על השולחן בליל פסח, שיש מצווה. אז מצווה להביא זר תרלה מזה אזוב. אתה מבהיל אותי. זה אזוב שהוא צריך להשים אותו על השולחן. למה? שומע מוישלה. הזוהר הקדוש בדף האחרון, שין זין, פרשת האזינו, חלק הכרח השלישי של הזוהר, בעמוד האחרון, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שאם אדם היה יודע, שם יש האזינו, שם נפסק הזוהר. אין, בתחילת האזינו. יסובבנו, יבוננהו, יצרנו כאישון עינו. מדבר שם, מה אומר, מה זה יסובבנו, יבוננהו? אומר רופא שבא לבית החולה, אם יש לו שכל, יש לו דעת, לא סתם רופא זה, אז הוא בודק את החולה, ורואה מה הסיבה, ממה נהיה חולה. אכל איזה משהו לא טוב, התלבש לא נכון. ואחר כך, אומר רבי שמעון, חושב ומסתכל על החולה, איזה עוון עשה שבגללו הוא נהיה חולה. אחרי אמר, יסוב הבנו, יבון עינהו. יסוב הבנו זה הסיבה שבגללה הוא חולה. יבון עינהו, יתבונן לעומק, צריך שיהיה בעל רוח הקודש, ויגיד לו, עשית עבירה פלונית. יסיים על עברתו. ואז אחרי זה, יצרנו כאישון עינו, וירפא אותו, ואז החולה הזה מתרפא. ממשיך רבי שמעון ואומר, לכן ברא הקדוש ברוך הוא כל מיני עשבים שיש בהם רפואות, והרופאים היו משתמשים בהם לכל מיני רפואות. זה לא הרופא, זה הקדוש ברוך הוא. שם בעשב את אותה רפואה, לוקחים את הרפואה הזאת. שם אמר הזוהר, לכן האזוב, אין כמוהו מרפא, כי במקום שיש אזוב, כל החיצונים מסתלקים. כל הכשפים מתבטלים. כל החולאים נעלמים. אין כמו האזוב. ולכן צוותה תורה תראה בכמה מקומות. בפרה אדומה לקחת עץ ארז ואזוב ושני תולעת. אחר כך במצורע, עוד מעט אנחנו נגיע, פרשת תזריע, פרשת טהרות, שם צריך לקחת שתי ציפורים חיות, ולוקח אזוב ושם. וכן כשמזים על, על התמה, מזים באזוב. ביציאת מצרים, הפסוק אומר בפרשת בו, ולקחתם אגודת אזוב, וצבדתם בדם אשר וסף. מה עשו ישראל? לקחו שלוש ענפים, עלים של זעתר, והוא קצר, הוא נמוך כזה. וקשרו אותו, נקרא אגודה, אין אגודה פחות משלושה. כך אומרת המשנה. והטבילו בדם של פסח ובדם של המילה, שיצא מהם, ועשו צורת ה' על המשקוף, על שתי המזוזות. משקוף זה למעלה, חלק העליון, זה עשו ה'. עשו ה' במזוזה הימנית, והיא במזוזה השמאלית. והמשחית שהיה בא לנגוף את מצרים, עבר וראה בית עם סימן של ה, ברח. ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אבל הקשו, כתוב פסוק אחר, עבר השם לנגוף את מצרים. משמע שם, פעם הפסוק עצמו לא מובן, נאובה. פעם אומר ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. פעם אומר עבר השם לנגוף את מצרים, אלא. שכמו גם פורשת בכמה מקומות, אני השם אלוהיכם, מה זה אני השם? אני הוא שהבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה של עינה של בכור, מה פירוש? הלא המצרים ידעו, התכוננו לזה, הם שבוע מראש ידעו שעומד לבוא עליהם מכת בכורות. למה? מכה שלפני כן, לפני האחרונה, מה הייתה? חושך הייתה באדר. שם היה, מתי שהיה רעידת אדמה בהאיטי ובזה, היה מכת חושך. מכת, כי כל מכה שימשה חודש אחד, בחודש אחד. בניסן היה מכת בכורות. אז הם ידעו כבר מראש חודש, הודיע להם שאני מביא לך מכת בכורות. כי אמר לו מהתחלה, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. אז הוא ידע שמכת בכורות מגיעה. מה הם עשו המצרים? כבר התכוננו, מה ישימו זה? שוכפצים, מסכות אבך, מגן, הלכו המצרים, כל אחד שיש לו בכור, לקח את העץ שלו הבכור, שלח אותו לבית של היהודי. עכשיו הם הפסידו משני הצדדים. אז הבכור ברגע שאיננו, יש ממלא מקום, אבל החוק אומר, אם ראש הממשלה נוסע לחוץ לארץ, יש, מי חותם במקומו? ראש העיר אותו דבר, אם הוא הולך, אז יש לו מלא מקום. אז הוא צריך לחתום על המסמכים. אז הממלא מקום הוא הבכור של המצרים, בא המשחית, לא ראה את הבכור, זל חיכה, ולפעמים חיכה עוד אחד, לא על צד שאולי זה ספק, ספק ברכות להקל, חיכה גם בשני. עכשיו, הוא בא להיכנס לבית של היהודי, הוא לא יכול להיכנס, למה יש שם ציור, ולא ייתן המשחית, לבוא אל בתיכן גוף. אבל הקדוש ברוך הוא נכנס לבתים של ישראל. ועבר השם עם גופת מצרים, נכנס תוך, וכך אומר הזוהר, נכנס תוך בית של ישראל. והישראלים היו שמחים שהקדוש ברוך הוא נכנס, והבכורות מתו, ואיך מתו? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא כביכול כשנכנס, ירדו איתו 9,000 רבבות, מהם מלאכי אש וכו'. אז כל אלה שירדו, והנביא אומר, הנה השם עשה מצרים, הנה אדוני רוכב על עב קל, ובא מצרים, ונעו אל אליהם מצרים מפניו. מה היה שם? אומר שהקדוש ברוך הוא התגלה, הרי מאיפה האלילים של מצרים יכולים להתקיים? יש בהם ניצוץ קדוש שגנבו אותו, נמצא בתוכם. כל רשע בעולם שהוא חי וקיים, יש איזה ניצוץ קדוש שמקיים אותו. עכשיו, מה צריך לעשות כדי להוציא אותו? בא הקדוש ברוך הוא, וכמו מגנט אבן השואבת, משך את כל הניצוצי קדושה, ממילא הם נשארו פגרים מתים. לא נתקיימו כלום. כמו להבדיל בלוחות, הלוחות כשהאותיות פרחו מהם, נשתברו הלוחות. להבדיל, כל דבר גשמי, אין לו קיום. אלא במה הוא מתקיים? מה השמי? בניצוץ הקדוש שמקיים אותו. אז כל אלילי מצרים, וכל האלוהים של המצרים, היו קיימים בזכות האלילים, הניצוץ הקדוש שמחיה אותם. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא שם והיכה אותם. עכשיו גם הישראלים היו בסכנה, כמו שגם הם בכורות. והמצרים היו מכבדים את הבכורות, משתחווים להם, עושים אותם אלהות. זה הטעם שעד היום הבכורות צריכים להתענות, גם הם היו בסכנה, והקדוש ברוך הוא היכה, הבדיל בין טיפה של בכור לטיפה של אינה של בכור. ויש אומרים פירושו, בכור מצרים, זה שאינה של בכור של מצרים, אלא זה בכור ישראל. זה הכוונה. לכן הבכורות שלנו עד היום צריכים להתענות, ובכור לא דווקא בכור, אלא הוא הדין גדול הבית. אבל לגבי תעני בכורות, זה רק הבכור בעצמו. אז אם כן, מכאן יצא, שזו הסיבה שהיו גם בגלות הנפש, ולכן ירד להציל אותם. ועוד, לא אוכלים מצה, מצה, האמת יוצאים ממנה את החובה, משנה אומרת, מכל חמשת מיני דגן. והגמרא דרשה אותה מפסוק. יש לנו רק חמישה מיני דגן ולא אחרים. אורז זה לא חמשת מיני דגן. קינוע, היום יש אנשים אוהבים קינוע, קוראים לזה דגנים. אל תאמינו להם. לכן באנציקלופדיה אף פעם לא פוסקים הלכות. זה לא דגן. דגן זה רק חמישה דברים. חיטה שעורה, שיבולת שועל שיפון וכוסמין. אלה חמש מיני דגן. מהם יהיה חמץ, כל קמח שלהם יכול לעשות ממנו מצה ויוצא ידי חובה. אז ככה הלכה. אבל העיקר, מצווה מן המובחר שיוכל מצה שעשויה מחיטים, חיטים לפסח. לכן אומרנו בהלכה כתוב מעות חיטים, מעות קמח, זה קמחה לפסחה, קוראים לזה מעות חיטים. למה חיטה דווקא? כיוון שחיטה, כמה גימטריה חיטה חטת, היי. נו? שמי. כן. כן, גינטריה 70. תשאל, תשאל. תשאל, ערב פסח, רחמנות עליך, כן. כן. רבע. בן ישיבה רוצה להתחתן, נו. כן. איפה לאיפה? מה? נו. נו. הלכה, לא הלכה ולא קבלה, זה שיגעון. זה מנהגי גויים ללכת לפי הדברים הללו. אין בזה קשר בכלל. כן. הבנת? טוב, עכשיו אומר הזה חיטה. מה העניין של חיטה לכאן? אלא שאנחנו מחפרים על החטא עץ הדעת. גם פה אנחנו מחפרים על החטא עץ הדעת. עץ הדעת, חיטה גנטיה 22. 22 זה אותיות התורה. לכן על ידי שאדם אוכל מצה, ככה זוהר אומר, מחפר על עוון חטא עץ הדעת שאכל אדם הראשון, שבזה היה כל העניין. בזוהר הקדוש כתב שהאדם עושה רצון הקדוש ברוך הוא בזה שאוכל את המצות שזה עשויים מחיטים. באמת בזוהר פרשת תצווה יש שם שאלה ידועה. רבי נעזר שאל פעם אחת את אביו רבי שמעון בר יוחאי, למה אם החמץ הוא גרוע, למה אנחנו אוכלים אותו כל השנה? ואם מצד שני הלחם הוא קדוש, הרי אם חס ושלום נופל כיכר לחם לארץ, אנחנו מרבים אותו, מנשקים אותו. כתוב נשקו בר, אז מנשקים את הלחם. פתאום הלחם נעשה דבר מאוס, חס ושלום מבערים אותו, מחפשים אחריו בחורים ובסדקים, ולאור הנר מבערים אותו ולוקחים אותו ושורפים את החמץ. איך זה? למה זה אסור? זאת ועוד, אם זה אחרי זה נעשה, מדוע אחרי הפסח אנחנו חוזרים ואוכלים אותו? שאל רבי אלעזר את אביו רבי שמעון. ענה לו רבי שמעון, אמר לו, אתה צודק, אני אגיד לך מה. משל למלך שהיה לו בן יחיד והבן הזה היה חולה, והביא לו כל מיני רופאים שירפאו אותו ולא מצאו לו רפואה. עד שמצא איזה רופא אחד חכם פיקח, בא הרופא הזה ואמר לו, זה הבן הזה אוכל מאכלים גרועים, אסור שאוכל מאכל זה וזה שהוא גרוע. אז כל המאכלים לא יאכל בה, רק יש רפואה אחת שאוכל אותה שבעה ימים רצופים, ולא ייגע בשום דבר אחר, רק בזה. וכן עשה. אותם שבעה ימים היה בדול ופרוש מכל מיני מאכלים שהם מזיקים. אמר לו המלך, תיזהר, הרופא הזהיר, אל תאכל שום מזון. רק מאותה רפואה, אחרי שהבריא שבעה ימים, בא הרופא, ראה אותו בריא, אמר, עכשיו יכול לאכול הכל. אומר כך ישראל, אנחנו כל השנה אוכלים מה שאוכלים, לא עושים מה שעושים, ולא עבודותינו הרבים, נכשלים בעוונות, ואז מזה נהיים חולים. עכשיו בא עכשיו הקיץ, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, רוצה שאנחנו שמור את חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים, וכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז באים לצאת ממצרים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לנו, תיזהרו לו, תאכלו חמץ, החמץ זה יצר הרע בעצמו, לכן צריך לחזר אחריו בחורים ובסדקים ולסלק אותו. אחרי שנזהר מחמץ משהו, שבעה ימים אכל מצה, אומר, ולכן בערב אכל מצה, מכלה דאסבתה, מכלה דמהן, נעמה דמהנותה, אומר, זה אוכל של רפואה, אוכל של האמונה. מי שאוכל מהמצה, זה מראה שהוא מאמין. מי שלא אוכל מצה בר מינן, אין לו חלק באלוהי ישראל, שמצילנו. ככה חמור, אכילת חמץ בפסח. אז צריך להיזהר בזה מאוד. אז אומר נזהר שבעה ימים, ספר התשבי כתב רעיון נפלא, הוא אומר, הגמרא במסכת שבועות כותבת, אם נשבע אדם שלא ישן שלושה ימים, אז מלקים אותו וישן. למה? אם לא ישן שלושה ימים, ימות. אין דבר כזה לא לישון 72 שעות. 48 שעות אפשר, 72 אי אפשר. אבל אם נשבע שלא ישן שלושה ימים, שלא יאכל שלושה ימים, שיקיים את השבועה שלו. נראה אותו גיבור, נשבע, בסדר. אבל נשבע שלא יאכל שבעה ימים, מלקים אותו. למה שבעה ימים הגוף לא יכול להישאר בלי מזון. היה מזון שבעה ימים. אז אם כן יוצא, הוא אומר שהמצה הזאת, אוכלים אותה שבעה ימים. והחמץ כמה לא אוכלים? שבעה ימים, יותר משבעה ימים. תעשה חשבון, שביעי של פסח בבוקר, כבר עברו שבעה ימים מעט לעט מסוף זמן אכילת חמץ. סוף זמן אכילת חמץ הוא יום שני. מתי יוצא שביעי של פסח? יום שני השנה. אז אם כן, אתה אז מוצא איזה שבעה ימים. עכשיו נגמר כל החמץ שיש לך בדם, קלה. מן הגוף עד הערב. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתה יכול לאכול חמץ מחדש, הדם שלך נטהר, כי ביום של ישר פסח ממה הוא ניזון? הוא ניזון מהמצה שאוכל בליל פסח. חדש מצווה לאכול מצה בליל פסח, בשאר הלילות, בשאר הימים מזיק לו המצה, אסור, הוא יכול לא לאכול, לא חייב לאכול מצה. לכן אין לנו ברכת המצווה, ברכת, לכן צריך לזהר, ברכת על אכילת מצה רק בליל פסח. מחורד בבוקר, המוציא לחם מן הארץ. אין ברכת על אכילת מצה. רק בליל פסח אנחנו מברכים, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו, על אכילת מצה. מה שאין כמשאר הימים, שאר הארוחות, המוציא לחם מן הארץ. זה נשאר ברכתו המוציא עד מוצאי החג. מוצאי החג עדיין בלילה זה המוציא. ומחורד בבוקר הספרדים מברכים עליה מזונות. אשכנזים מברכים עליה המוציא כל השנה. מי ששוקל את המצות, כן. יש הבדל, בוודאי שיש הבדל. ולכן, בגלל הנפח, והרמב״ם פוסק שהולכים לפי נפח, אז אנחנו את המצה הזאת של מכונה למשל, לא אוכלים אותה בליל הסדר, בגלל שזה לא... אין איזה שם מצת מצווה, אבל בוא בהנחה נשאר כל ימות השבוע, אז חצי מצה כבר אתה נכנס, כמעט זה ודאי יש שם, כי מצה כזו שוקלת בין 35 ל-40 גרם, היא שוקלת, וכבר ב-19 גרם מצה יש כבר כזית, כן, אכן צריך להיזהר. אז בחצי מצה לא לאכול חצי, או לאכול שליש, או לאכול שני שליש. שליש, אז אין לך ברכה אחרונה, שני שליש מצה, יש לך ודאי ברכת המזון. רגע! אני במצה של מכונה. עכשיו נלך מהקל אל הכבד. מצה שהיא לא של מכונה, מצת יד, אז יש שני סוגים, יש את הדקות ויש את האבות. הדקות... כל שליש מצה זה כזית. כלומר, במצה אחת יש שלוש כזיתות. רוצה להדרחה למיטה, תוכל חצי מצה בשביל כזית. ועוד חצי מצה, ועוד כזית. מצות האבות האלה, בכל מצה הבא יש חמש כזיתות. ולפעמים יש מצות שהן שש אפילו בשקט, בשופי. למה? הן עבות. הן עבות. אמנם הן לא בנפח כמו... המצה הדקה, אבל במשקל שלהם, הם שוקלות בין 100 ל-150 גרם כל מצה. אפילו יותר. אז לכן, במצה הבא, יש 5 כזיתות במצה אחת. זהר. לשקול לשם מצווה ביום טוב מותר. גם בערב אפשר לשקול. למה 35? 28-27, תוסיף עוד 2 גרם בשביל מה שנדבק בחניכיים, תעשה 30 וזהו. לא צריך יותר מ-30, איזה מצווה זאת? האוכל מצה, 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 עד שהוא מתפוצץ, מחורד בבוקר לא יכול להתפלל. איזה מין דבר זה? זה כל דבר לעשות בשכל, בחוכמה. מה אמרת? ראיתי. טוב, הוא לא אמר את זה. נו, הלאה. עכשיו צריך, זה החיטה. עכשיו התחינה של המצות. תחינת המצות, הראש, אתה שמעת על הראש? ראש רבני גרמניה. הוא בעצמו היה תוחן את המצות. והיה אומר שיש מצווה גדולה בתחון מצות, את החיטים. זו עבודה קשה מאוד. מזיע, זיעה קשה מאוד. והיה מתייגע לעשות את זה. אז ככה היה עושה הראש עליו השלום. רבנו ארי עליו השלום כותב שכך היה צריך. רבנו ארי אומר שכל טיפה של זיעה שאדם מזיע בעשיית המצות, כל טיפה של זיעה, אז הוא מחפר מוחק עוון אחד. עכשיו לא רק למצות, הוא הדין גם בכל דבר ודבר של מצווה, גם פסח, עכשיו אנחנו הולכים בשביל לקנות קניות, הולך לעשות ניקיונות בבית, האנשים מעבידות, אתה מכיר את המעשה הזה? בזכות נשים צדקניות, יצאו אבותינו למצרים, הלכו לפרעה, אמרו לו, אתה לא יודע להעביד אותם, תביא אותם אלינו, אנחנו נעביד אותם הכי קשה שבעולם. אתה לא יודע להעביד אותם, בזכותם, אמר להם פרעה, תקחו אותם, ולכן הם מעבידות אותנו עד היום. אז כל טיפת זיעה שאתה מזיע, יש בזה כפרת עוונות. מוחל העוונות, כך אומר רבנו ארי, ובפרט המצה, שהיה רבנו ארי בעצמו תוחן ולש את המצה, עד שהיה מזיע. כך כתב בפירוש, עד שהיה מזיע, ויש בזה כפרת עוונות גדולה מאוד מאוד, יש בזה עניין גדול. התורה אומרת, הרי גטליה כותב, שהרי ידוע מרן הבית יוסף מביא אותו, היה מקובל גדול, רבי יוסף גטליה. כותב שמה שהתורה אומרת על חג המצות, וזה עד יום האחד ועשרים בחודש תאכלו מצות. אז עברת שבעה ימים, כל אחד יודע את החשבון. תיקח 15 ועוד 7, יוצא לך 22. אז עד יום האחד ועשרים תאכלו מצות. 15 הוא מכלל השבעה. אז אם אתה עושה 14 ועוד 7, יוצא לך 21. זה פשוט, זה ברור. אומר, מה זה עד יום האחד ועשרים? הוא מביא שאז שבעה ימים אנחנו עולים עד כף א' לחודש. כף א' לחודש מתגלה שם אקיה, א' ק' יוד ק', שהוא מספרו 21. ואז מתגלה שם יוד אקיה באותו יום, יום שביעי של פסח, ולכן יש לו מעלה גדולה מאוד ביום הזה. זה אור עצום, ואז אנחנו מסיימים את כל השבעת ימי החג, ועולים למעלות עצומות מאוד, והבינה עם 50 שערים שבה מתגלים. לכן אנחנו גם סופרים עומר. מיד במחרת הפסח הראשון, מתחיל לספור עומר, עד שעולים 50 שערי בינה. סופרים 49, ולמה את 50 לא סופרים? שער 50 הוא ממלא, הוא נמצא בכלל 50. לכן הוא בתוך 50. ולמה זה? כיוון שזה, וכל זה התורה. תדע, בספירת העומר, העיקר זה לימוד תורה. למה? הזוהר אומר, מה זה ממתת יום שסופרים את העומר? אומר ממתת זה המלאך ששמו ממתת. ממתתת, רש ובנון. הוא כותב את הזכויות של ישראל. והוא היצר הטוב שלנו. כל אחד יש לו ממתת שלו. והיצר רע שלו, סמך מם שלו. יש לו ממתת וסמך מם. אז למה קוראים לו ממתת? כי אסור להגיד את שמו. ככתוב, זה שם שמלאכים, אסור להזכיר אותם. מזכירים אותם בראשי תיבות, ממתת. כמה זה ממתת? 49. אומר, הוא מתה. פעם מתה לקף זכות, פעם מתה לקף חובה. אז כמו שאמרו בגמרא, תמיד אחד היה לו לרבי מאיר, ושום כוס שמו. ועל כל הלכה והלכה היה אומר, ממחת. הוא היה אומר, ממחת פנים של טהרה, ממחת פנים של טומאה. משה רבנו היה יודע ממתת. שום כוס היה יודע אחד פחות ממשה רבנו. אז ממתת, זה מטה לכאן, מטה לכאן. אז זה לא, עדיין. שיבוא שער החמישים, הוא משלים את הכל. אז שאדם זוכה לממתת, הקדוש ברוך הוא נותן לו את השער החמישים. מי זה שער החמישים? זה חג השבועות בעצמו. אז 49 אנחנו סופרים בעצמנו. אבל שער החמישים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, הוא שהגאון חידה כותב, מה שאומר הפסוק, זבח פסח לשם. אמרתם זבח פסח לשם. וכן, חי הגוריתך גר, ועשה פסח לשם. מה זה פסח לשם? מי עושה פסח? מה זה עשה פסח לשם? זרח פסח לשם. אומר כמו, שמרתם את השבת, כי קודש היא לכם. מה פירוש? שבת קודש, מצווה לאכול. אבל תיזהר, אל תאכל בשביל ההנאה שלך אישית. תתכוון לענג את הנשמה היתרה שבאה לך בשבת, להכוון בשבילה. אומר, הגמרא במסכת פסחים אומרת, שניים שאכלו את הפסח, אחד קיבל שכר ואחד קיבל עונש. זה שאכל את הפסח ואכל אותו בגלל שהוא אוהב את הטעם, ובשבילו, נו, מה יהיה אתכם היום? לא באתם ללמוד? די. 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 זה שאכל את הקורבן פסח והוא מתכוון באכילה לאכול בשר על האש, שלא התכוון לשם שמיים, אין לו שכר של קיום מצווה. אבל השני אכל את קורבן פסח, נכון שהוא טעים, אבל הוא לא התכוון בשביל הנעת גופו, הוא התכוון בשביל לקיים מצוות בוראו, ששכרו פי מיליון מהשני. השניים אכלו פסח ואין שכרם שווה בכלל, זה לזה לא דומה זה לזה. אומר לכן אמר זבח פסח לשם, לא בהנאה, לכבוד השם יתברך. אומר אותו דבר, לפעמים יש בן אדם מחפש חומרה, בשביל מה? של להתגאות להגיד אני עשיתי עוד חומרה כזאת, אני לא אוכל דבר כזה, אני זה אסור משום יהורה. מה האיסור של יהורה? תראה מאירי כותב שהוא מזלזל באחרים, לומר שאחרים לא יודעים לדקדק למצוות, אני יודע לדקדק למצוות. הוא לובש תלית מיוחדת במינה, יש לו תפילין שונות מאחרים, והוא מתגאה והולך עם זה לפני כולם, מראה לכולם, תראו, אני יודע לדקדק למצוות, זה איסור יהורה, שהוא מזלזל באחרים שהם לא מקיימים, והוא מקיים. גם כאן, אומר זה על אותו משקל, אתה תעשה גם את החומרות בפסח, תעשה בינך לבין עצמך, כמו שכתב הרב חידה, סימן תף כף חט, אמר שיזהר מאוד בפסח, שלא להורות לרבים, רב לא יורה לרבים דבר שהוא מותר מעיקר הדין, אלא יורה להם את ההלכה ויגיד להם שיש חומרה, ואם הוא רוצה להחמיר, יחמיר לעצמו בביתו וחומותיו, אבל לא ליד כולם, לעשות דבר שהוא מעיקר הדין הוא מותר, והוא אומר זה אסור. אין דבר כזה, אסור לעשות דבר שהוא מותר ולהגיד שזה אסור לפני אחרים, אסור משום יהורה. דוגמה, אחת הדוגמאות זה, למשל מצא שרויה, מאיפה יצא דין של שרויה? עליו השלום, רב זלמן שלום זלמן מילדי פסק להם כך, למה? כמה ששם ברוסיה לא יודעים לעשות את העיסה כמו שצריך, כל אחד היה עושה בבית שלו עיסה, והיו עושים את בחיים שלהם לא עשו עיסה, רק מערב פסח לערב פסח. עכשיו את העיסה שהיו מגלגלים, היה שם כמח, אופים את המצא, בתוך המצא יש כמח. עכשיו המצא הזאת, אם שופכים עליה מים, בא במגע עם הכמח, נעשה חמץ. ושזה אמרו, מצא שרויה, תשתמשו בפסח. אבל אנחנו היום איפה? המצות מכונה, המכונה לא משאירה שם אפילו פירור אחד. הכל נגמר, הכל נעשה עיסה מלאה. מצות יד, כל שכן וכל שכן. מעבדים אותם כמה עיבודים, באיזה כלים, באיזה זה עובר היום בכל מיני גלגלים, ועל גלגלים, על גבי כמה גלגלים עוברת, וואו וואו. אז עוברת, בוקעת כל הרקעים, עד שנכנסת לתוך התנור. לא נשאר שם אפילו פירור אחד. אז אין מקום בכלל לחומרה הזאת, יש חומרות אחרות, תחמיר בקטניות, תחמיר במאכלים שאתה אוכל, תחמיר בכל מיני דברים אחרים שיהיו כמו שצריך, תבלינים, לא חסר במה להחמיר. אז בזה אין אכילה לתחמיר. אבל לא נגד ההלכה, משל לך. או למשל יש כאלה אומר, אני לא סומך על המחירה. ואני חס החנות, הוא בהמה, ביטל תורה כל היום, ודיברת בם ולא בדברים בטלים, הוא עצמו דברים בטלים. חס החנות, אני לא סומך על המחירה. איך אתה מוציא לעז על גדולי ישראל? כל הרבנים הגדולים שלנו, שהם עושים את מחירת חמץ, אתה תגיד עליהם שהם מכשירים את הרבים, והם נותנים לנו לאכול חמץ בפסח? חס ושלום, או חמץ עבר עליו הפסח? איך אתה מעיז להגיד דבר כזה? אני מסכים איתך שאל תלך לקנות אחרי פסח באיזה סופר או באיזה חנות שהם מכרו חמץ בפסח. זה כן. אבל מי שמכר חמץ, חנויות רגילות שבוחרות חמץ ויש להם תעודת מכירת חמץ, בוודאי שזה בסדר, שאנחנו נסמוך עליהם. או אתה בבית, למשל, יש לך, נשאר לך חבילות של חמץ, הולך, שורף אותם, זורק אותם, משחית במונו, ודעת רוב הפוסקים, דעת הרמב״ם, עובר על בל תשחית. זה איסור תורה. לוקח דבר שהוא שווה, והורס אותו, שורף אותו, מאבד אותו, זורק אותו. משתמש בו לא כתשמישו, בפרט שזה לחם, או שזה קרקר, או שזה כל בידי מאפה, שיש בזה קדושה, ויש בזה עניין גדול, הולך וזורק את זה ברמינן, ושורף את זה, זה עוונו יישא. עלה, יש מכירת חמץ, והמכירה נעשית כדת וכהלכה, ואני מוכר אותו בלב שלם. אני לא עושה אותו, לא עושה פה אוונטות, וכי אני אשתמש בו בפסח, לא. או אותו בעל מקולת, בעל חנות, הוא מוכר. הנה היה אחד באזור הרכס, לפני 4 שנים, המסכן הזה שכח, מסר למישהו למכור לו את החמץ, הוא טיפס, לא מחר, ערבה איך ערבה צריך, לא מחר לו את החמץ. וזה, התגלה לו אחר כך שהחמץ שלו לא נמכר, היה לו סחורה ברבע מיליון שקל. את כל הסחורה הוציא אחרי פסח ושרף את זה באש. הנה, זה יהודי. היית יהודי והקדוש ברוך הוא שילם לו כפל כפליים. היה פעם, אני זוכר, היה איזה זקן אחד, משחושוק מחנה יהודה, שהייתי ילד. היה מוכר בורקסים ומעמול, וכל מיני, אתם יודעים, יש כל מיני עוגות של, של דמשק, שעושים אותם עם עטריות ממולאים, כל מיני מאפה ממולא ובקלאווה, ואני יודע מה עם שקדים ועם אגוזים כאלה וכאלה וכאלה. היה מוכר. ובפסח הוא לא מכר, הוא יודע זה חמץ, הוא לא... זה. והנה בא אחרי פסח, העגלה שלו, אותה עגלה, לא ניקה אותה. לא זה, ועשה חדשים, על החדשים גם ישנים, דודי צפן תינך, מתנך כאחלי. בא איזה יהודי אחד, סתם מהשוק, שאל אותו, תגיד לי, אבו דאוד, אתה מכרת את הזה, ניקית את העגלה? הוא אומר, לא. מכרת, בשביל מה נמכור? הוא אומר, זה הרבה, מה אני, זה שלי, טבע ידע, בשביל מה נמכור אותו? הוא אומר לו, לא צריך, אבל זה חמץ, אבל זה חמץ, אבל יש בו אולי כזית, יותר מכזית, כל מחובר, אם תחבר אותו. עכשיו, זה עגלה רצינית, הוא לא רוצה, והוא עני מרות, תחיל לצעוק. באו אצל מור אביב בית הכנסת, אמר, אין בעיה, בואו נעשה מקבית. כל אחד ייתן מכיסו 5 לירות, קנו, סלמו כל אחד, אנחנו קנו לו עגלה חדשה, זה שמח שמחה גדולה, לקחו העגלה הזאת, צרפו אותה בלב שוק מחנה יהודה, בין שהפקחים לא יראו, העלו אותה בלהבות, עד היום הלהבות שלה ברפיע. אז זה, שמחו שמחה גדולה, אז זה נקרא מכירת חמץ, מי שמוכר חמץ כדת וכהלכה, חס חלילה וחס, חתם סופר עוד כותב בזמנו, שמי שמערער על מכירת חמץ, ראוי למותחו על העמוד, זאת אומרת, היה מלכות, אתה מוציא לעז על חכמי ישראל שהם עושים צחוק חס ושלום מהדין, זאת ועוד היום עושים את זה גם על פי החוק, מביאים עורך דין ובודקים שהגוי הזה יהיה גוי. עכשיו עוד דבר, צריך להזהיר את האנשים, שלא מה שאומר, זה מה שברדיו, בטלוויזיה, חמץ של המדינה, שר האוצר חתם, והרבנים הראשים מכרו את החמץ של המדינה, זה שטויות, הם מוכרים את החמץ ששייך למשרד האוצר, החמץ שיש במחסנים של המדינה, יש מחסן שנקרא מלח, מחסנים לשעת חירום, הם צריכים להחזיק במוצרי יסוד, החוק אומר, ל6 חודשים, שאם חס ושלום קורה איזה מצב של מצור, שאין במדינה חסר חיטים, חסר זה, חסר אורז, חסר שמן, חסר זה, אז הם את המלאי הם כל הזמן מחליפים אותו, שלא יתיישן, כל 6 חודשים מחליפים אותו. עכשיו, החמץ הזה של המדינה, הוא ברשותו של שר האוצר, הוא בסמכותו, הוא נקרא הגזבר. הוא נותן הרשאה לרבנים הראשיים, והם מביאים גוי, והם מוכרים לו את זה. שנה אחת התגלה שהגוי הזה, הסבתא שלו הייתה יהודיה, אז הוא לא גוי בכלל. עד שבסוף מחפשים היום גוי, גם לא הולכים מפה, למה לא יודעים אולי איזה נישואי תערובת, מביאים איזה יפני, תאילנדי, מגלינם, שזה בטוח לא מסדר הישראל, גוי בן גוי בן גוי, עד פות וכנען, פטרוסים וכסלוחים שהוא מתייחס עליהם, את הסינים, את הערכי, הצמרי, משמה, כדי שיהיה בטוח שהוא לא יהיה זה זה, ולפי החוק, מביא עורך דין, שזה תופס לפי החוק, עושים איתו עסקה סלמה עם מעות קונות, דבר תורה מעות קונות, והכל נעשה כדת וכדין. לכן מצווה שכל אחד ימכור את החמץ. למה? גם לפעמים יש בן אדם, יש לו חשבון בנק, אין לו חשבון בנק, יש לו חיסכון, עשו לו מטעם ביטוח לאומי, מטעם זה, מטעם זה, והכסף הזה מושקע בלי לשאול אותך. אתה אפילו לא יודע, משקיעים את זה בחברות של מניות, והמניות הן מושקעות בחברות שיש להן חמץ בעין שמסתחרות בזה בפסח עצמו. אז אתה נמצא שאתה בעלים של חמץ. ואפילו במה שהוא, לכן צריך זהירות גדולה. אז זה טוב שאדם יעשה מכירת חמץ. מכירת חמץ היא טובה, איפה שיש, יעשה מכירת חמץ, ובזה יהיה רגוע. ועוד הוא עושה, אומר את הנוסח של קל חמירה בערב פסח, דחזיתה ודחזיתה, דביעתה ודביעתה, ותל אותו, אז לא עובר בלי ראה ובלי מצא, וממילא גם אחרי הפסח, לא נכשל. כל אלה המוצרים של חמץ, ותערובת חמץ, וחשש חמץ, תכל תשים בארגז אחד, בארון אחד, תסגור אותו, שיהיה נעול, שלא יטעו וישתמשו בו, ושם, אתה מוכר ואתה רגוע. ואחרי הפסח, אתה פותח אותו, חצי שעה אחרי צאת החג, אתה לוקח ומתחיל להשתמש. למה? כבר זה די, פג תוקפו, כי הם עושים איתו הסכם, שזה נגיד 8 מיליון, 10 מיליון, 12 מיליון, לפי מספר האנשים, הם עושים כל אחד 100 שקל נגיד, 50 שקל, על כל ראש. אומרים לו, אתה תשלם מראש, תשלם לי צ'ק על 1,000 שקל, מקדמה, והחמץ הוא שלך מרגע זה. ואתה חייב לשלם לנו 12 מיליון עד מוצאי החג. ואם במוצאי החג לא תשלם, אנחנו מבטלים מאותו רגע את ה... לא רטרואקטיבית, אלא מאותו רגע. זה עושים חוזה מפורט, כדת וכדין. עכשיו גם חמץ בכל מקום שהוא, זה טעות, יש כאלה כותב, בארון שלי במקום פלוני, בארון ההוא במקום... לא, אני מוכר את החמץ שלי שברשותי, שבכל מקום שהוא. לפעמים יש לו באיזה מקום, שמר באיזה מקום, לפעמים באיזה חנות, באיזה דבר, וזה שלו. הרבה פעמים אנשים קונים חמץ בערב פסח, נכנס רגע לחנות, הוא מצאת פעלי מנחה, אתה יכול לשמור לי את זה רגע? שומר לו את זה רגע והולך, והוא לא יודע שהוא שם חמץ, יש לו חמץ שלו, ומסכן עובר בחג הפסח, אפילו את החמץ הזה אחר כך יבערו אותו, אבל נמצא למפרע, בפסח עצמו עבר על כל רגע ורגע, על בלי ראה ובלי מצא. מוכר את החמץ, ניצל מזה. שומר חינם, שומר שכר, הכל, הוא עובר, הוא הבעלים, הבעלים עובר. אז צריך. אז אם אמרת שהחמץ בכל מקום שהוא, זה של הגוי, אז לא עברת. אז לא צריך לשרוף. אבל אם זה איזה חתיכת חמץ שנפל, ציפור לפעמים באה, וזורקת לך איזה רבע פרוסה, זה משהו אחר, זה תטלטל אותה כלאחר יד, ותשרוף אותה, זה כן. אבל לא זה, והקדוש ברוך הוא ישרוף כל שונאי ישראל, ותבער את יצר הרע מקרבנו, וישלח לנו משיח צדקנו, ותזכו לשנים רבות.